שעה היסטורית. ניצחון הרוח. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק על מאבקה של הולנד לעצמאות ולסגסוג.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נדבר היום?
נדבר על קרב העצמאות של הולנד.
הולנד?
כן. וזה פרק מאוד מעניין, מפני שלמעשה שני גורמים היו כאן מאוד מאוד מכריעים. הגורם האנושי, והגורם האנושי בא מזה שמדינה הזאת פתחה את שעריה. ולכן בא אינפלוקס, כלומר כניסה, עלייה גדולה, של כל מיני זרים, אשר הביא לזה שבמאה ה-16 אנטוורפן הייתה העיר הגדולה בעולם המערבי.
אנטוורפן?
כן.
יותר זה מפריז, לונדון?
רגע, אחרי היורשת הייתה לונדון, אבל כל הזמן שאני מדבר עליה אנטוורפן, ומסיבה מאוד פשוטה, הקתולים רדפו את הפרוטסטנטים, והפרוטסטנטים ברחו להולנד. ככה שהולנד נהנתה מדבר אחד גדול, אינפלוקס, פניסה של מוחות. הרי היה גנרל אחד שבמאה ה-20 הגדיר עם מסוים בתור עם אליט, אבל שטלטן. אבל זה אני מוסיף, הוא לא אמר אבל. וזה כבר היה גנרל דה גול שדיבר ליהודים. ואפשר להגיד שבמאה ה-16 ההולנדים היו באמת עם אליט. מדוע? מפני שלא היו הולנדים. לא היו רק גם הולנדים, היו הרבה הרבה צרפתים. כל מי שנרדף וברח וביקש אוויר לנשימה בא להולנד.
היא בעצם הפכה להיות למדינת מקלט.
מקלט, וגם מדינה שהתנה לדוגמה, במובן זה שמהולנד יצאה חוכמה.
אבל מה אפשר לה להוות באמת מעין מקום מפלט כזה?
הם לא היו קתולים.
זו הייתה המדינה היחידה בסביבה שלא הייתה קתולית?
כמדינה היחידה. היו גם בגרמניה. הולנד זה הרכב של כמה מחוזות אשר ויתרו על האנוכיות המקומית כדי איזשהו להתאחד ולהפך לאחת המדינות החזקות ביותר, מעצמות, כל כך קטנה, אבל הייתה מעצמה אירופאית.
עוד לפני שנגיע לימי ההתחזקות, בוא תחזיר אותנו רגע לראשיתה של הולנד. מתי בכלל הולנד נכנסת למארג הזה האירופי?
היא נכנסת מתוך הבוץ של הים הצפוני. הוא מאוד מעניין שאם אתה קורא את הרשימות של התאריכים הגדולים של הולנד, אז במקום למפסו כל פעם שתאריך בזה היה קרב, או הייתה הסרה, או הייתה הכתרה, או הייתה לידה, אתה קורא שיטפון. והם כל כך מומחים בשיטפון, שהם נתנו לשמות של קדושים. שיטפון קול הקדוש, שיטפון ניקולאוס הקדוש.
ויש כמובן את המיתוס הידוע לילד ההולנדי הקטן,
זהו זה, כן.
תקע את האצבע בסכר.
כן.
הציל את הולנד כולה.
העובדה שמדינה הזאת, או במחוז, מתחת לבני הים, זה הפך אותם ללוחמים כל הזמן בכוחות הטבע. בנוסף לזה, זה היה עם שנהנה מיותר אנרגיה מימים אחרים. מדוע?
מדוע?
תחנות הרוח.
תחנות הרוח.
כן. למעשה מה שעכשיו מנסים לעשות בכל מיני ארצות. הם המציאו את זה בני 15, ועל כן הם נהנו מיתרון עצום על כל השכנים.
כלומר, הם מחלוצי האנרגיה הירוקה.
כן, ואני רוצה להגיד לך שהיו גם תחנות רוח במקומות אחרים, אבל הם לא ידעו לנצל את זה. למשל, הסיפור המפורסם של דון קישוט, שכחשב שענתו להם ענקים,
כן.
והוא הלך להילחם בהם.
כן.
ההולנדים היו נהנים מהם ולא נלחמים בהם. נוסף לזה, היה חומר גלם, שראיתי את זה במילון, הוא נקרא במברית, פעם קבול עם כף, פעם קבול עם קוף. זה חומר אורגני שנרכב, וזה מין פחם כזה טבעי,
כן.
שזה היה יכול והצליח להפעיל את כל התחנות הרוח הללו. על כן הייצור ההולנדי היה הגבוה ביותר אפילו מאנגליה, באותה תקופה שאני מדבר. אחרי זה אנגליה הדביקה אותה.
אנגליה
מה מקורו של העם ההולנדי? מאיפה הם מגיעים?
זה עם ממוצא גרמני, שהם היו הבטאבים, וזה השם שלהם, ועל כן הם קראו לה, ביד אינדונזיה, קראו כפשו אותה, בטאביה.
כשהולנד כבשה את אינדונזיה?
כן, כן. זה עם אשר הקים את החברה המוצלחה ביותר בהיסטוריה, חברת הודו המערבית, וגם הודו המזרחית.
כן.
והם הרי השתלטו לא רק על הודו, הם השתלטו קודם כל גם על סרי לנקה.
אבל מתי הם עושים את זה? אחרי האימפריאליזם?
לא. אחרי שהם התפטרו מספרד, הם יצאו למרחבים. קודם כל היה מאבק שלהם עם הספרדים. וכאן יש עניין מאוד מעניין. קיסר גרמניה, קארל החמישי, הוא יליד גנט. גנט בפלנדריה, כלומר היום זה בבלגיה. וכן הוא הכיר פחות או יותר את התנאים הללו, ואיך שהוא היה מוכן להעניק להם אוטונומיה מסוימת.
למי? להולנדים?
להולנדים, לפלמים, להולנדים.
אז בוא נבהיר, ההולנדים, הבלגים, הפלמים, הם מצויים כרגע תחת שלטונה של גרמניה, או
לא.
גרמניה לא קיימת, אבל תחת שלטון קיסר גרמניה.
האימפריה הקדושה.
האימפריה הקדושה.
כמובן. אבל הוא היה פלמי, קארל החמישי.
כן.
הוא דיבר פלמית, וגם צרפתית. אלא מה קרה שהוא הוליד בן?
זה קורה בדרך כלל.
כן.
בעיקר
אבל
הקיסרים.
הבן הזה היה עשו. לפני שהיה פיליפ השני. והוא היה מלך ספרד. הוא היה קנאי קתולי.
הבן של קיסר גרמניה, או קיסר האימפריה הקדושה, הוא מלך ספרד?
כן. זאת האימפריה מאוד מעניינת, מפני שהפתגם אמר, כל העמים לוחמים, את אוסטריה, אוסטריה, המאושרת, התחתני, נובה בלטינית, מפני שהכוח שלהם בא מן הנישואים, והפוליטיקה שלהם מטרימוניאלית, כלומר הנישואים...
מכוח נישואים.
הייתה מאוד מאוד מוצלחת.
אז בעצם הייתה אימפריה ששלטה גם באזור ספרד, גם
ספרד,
בספרד לא עצמה,
כן.
גם בגרמניה, אוסטריה,
כן, בגלל זה,
וגם בוא... בהולנד,
כן.
בלגיה.
מאוד מעניין, מפני שאימו של לואי ה-14,
כן.
שהייתה נסיכה ספרדית, נקראת אנה מאוסטריה. כן, זה מבלבל מאוד את התלמידים.
זה בהחלט, מזל שאתה עוקב, כי לנו קצת, אתה יודע, הכל בראש קשה לסדר את כל המלאכים האלה, למי מתחבר למה, אבל יפה ש...
הם לא מתחבר, הם מתחתנים.
מתחתנים, בסדר, גם חתונה זה סוג של חיבור.
לא, זה עניין של...
הייתי מקווה לפחות.
לא, זה סוג של...
חיבור כלכלי.
פוליטית,
בסדר.
כמובן.
אבל בכל זאת חיבור.
על כן הצו, שבלשון בלטינית, נובה, התחתני. כלומר, זה היה סיסמה של בית האבסבורג.
כן. אז אנחנו נמצאים עכשיו במצב שבו קארל החמישי, ששולט על כל האזור הזה, מגלה סובלנות ונדיבות כלפי הבלגים וההולנדים יחסית.
כן, כן.
אבל עכשיו מגיע פיליפ בנו,
השני שגדל בספרד, הוא אפילו לא ידע פלמית, והוא היה קנאי קתולי, והייתה את השפעת הישועים, והחליט שהוא חייב בכל מחיר לדכא את ההולנדים מהם ירים את הראש. ואז קורה משהו שמחמיר את המצב. ההולנדים עוברים לדת אחרת.
שזה כמובן צעד חמור, מבחינת הקתולי.
כן. הם הופכים לפרוטסטנטים, אם כי התהליך הזה הוקדם על ידי התקבלות של הומניזם. ארסמוס מנוטרדם היה הולנדי הומניסט שהאפיפיור והישועים לא אהבו אותו. הוא היה חופשי מדי, קורא חופש המחשבה, חירות המוח, והוא היה למעשה מייסדי ההומניזם האירופאי. ועשנו על ידי הכנסייה הקתולית, שלא העיזה לפגוע בו יותר מדי, מפני שהוא היה פופולרי מאוד, הוא היה למעשה המורה המוכתר של ההומניזם האירופאי, כולם באו ללמוד ממנו, ברוטרדם, שימי לב שזו עיר הולנדית.
כן.
והוא למעשה אפשר סלל את הדרך משנה מחשבתית להולנדי אחד שהיה גם משלנו, ספינוזה. עכשיו כולם מודים שהוא היה למעשה המבשר של ההשכלה האירופאית.
עכשיו אתה מתייחס אליו כאל מי שנמצא מכוחותינו, משלנו, אבל צריך לומר שהיהודים בני זמנו הוקיעו אותו.
לא, סלחי לי. אני מעריך שהיהודים בזמנו העריך אותו. הרבנים הוקיעו אותו. כן.
הטילו עליו חרם.
כן, זה נכון. אבל זה לא מנע ממנו להיות פופולרי בכל אירופה.
ללא ספק, ללא ספק.
והנסיכים במלאכים הציעו לו משרות באוניברסיטאות. הוא סירב לקבל את ההצעות המאוד מאוד מכובדות שהשליטים הציעו לו, והוא העדיף להישאר גם פילוסוף וגם מלטש עדשות.
הוא למעשה היה אופטומטריסט.
כן, אבל תשכחי שזה הולנד. זה מעצמה ימית, הזקוקה למשקפות. אבל כן, הייתה לו גם פרנס.
הוא גם התפרנס לא רק כמלטש עדשות, הוא גם נתן שיעורים פרטיים.
בדיוק.
והשיעורים הפרטיים האלה הפכו לימים לכתבים ממש.
והאיש הזה ידע ספרות הולנדית, ספרות אירופאית וספרות עברית. ואני זוכר אם אני יכול לגלות משהו.
בוודאי שאתה יכול.
ואני מצטער, אבל מדי פעם יש גם זיכרונות אישיים.
אנחנו מקבלים את זה באהבה.
אני רפתי עם הרב של אמסטרדם, שהשיב לי בצורה מאוד חריפה, כשהצעתי לו לעשות משהו כדי להוציא את גביעתו של ספינוזה מכנסייה ולגבור אותה בישראל.
כרגע שפינוזה קבור בכנסייה בהולנד.
כן, ואני מקווה שהוא יבוא, כפי שהרצל יובל לארץ ונגבר כאן, גם עם ישראל ימצא את הזמן ואת העניין כדי להביא את הפילוסוף הגדול הזה לארץ הים היהודי.
אני לא בטוחה שזה יהיה בקדנציה שלנו, אבל בקשתך בהחלט נרשמה.
בהיסטוריה אין כל כך הרבה חשיבות לרגע חולף.
אז אולי יום אחד יעשה הצדק ההיסטורי. אבל שפינוזה, צריך לומר, היה ייחודי מאוד בתפיסה שלו וגם בפילוסופיה שלו. הוא כתב פילוסופיה שלא נראתה כמוה לפניו. כל הפילוסופיה שלו נכתבה כמעין הוכחה גיאומטרית ממש.
בדיוק.
שלמרות המבנה המאוד נוקשה שלה, מביאה בתוכה רעיונות שמכילים עושר מאוד גדול, וגם יש רבים שמוצאים בהם ממש עושר, עושר באלף אני מתכוונת.
מה שמעניין מאוד זה, יש גם הרגשה שהוא היה הולנדי, מפני שהוא התחיל להתחיל ספק בתאריכון העברי, כאשר הוא דיבר עם מלאכים הולנדים שכזו מסין, ושם בסין הם גילו ש הם חושבים שהעולם קיים 10,000 שנה, כך שסלו איתים כוח לתאריכון היהודי.
וזה היה אחד הדברים שהובילו לחרם נגדו?
בין השאר.
ודבר אחר זה כמובן
כתב החרם עליהם נשמר. זה מאוד מעניין, והייתי מציע שהתפרסם בעברית, כדי שכל התלמידים בארץ יבינו מה זה כלל טמטום היסטורי.
ועניין אחר כמובן, זה היחס שלו לאלוהים. שהוא הטבע, והוא לא משהו שהוא בלתי נגיש לנו, אלא אנחנו כולנו חלק מהאלוהות. העולם כולו.
וזה עושים מן הכלים, לא רק את הרבנים, אלא גם הקתולים והפרוטסטנטים. כאן הייתה האחדות טוטלית של הדת נגד ספינוזה. וזה גדולתו של ספינוזה.
הזכרנו את שפינוזה, שהיה מצד אחד תלמידו ומפרשו של דקארט, מצד שני זה שלקח את התיאוריה של דקארט למחוזות שדקארט עצמו לא היה חותם עליהם לעולם.
מעז.
כן.
תרחיקה גם... בבקשה דקארט, יש להגדיל, שהוא הצרפתי הגדול הזה העדיף לגור בהולנד.
זהו, לזה כיוונתי. גם כן. דקארט בסופו של דבר מצא את מושבו בהולנד.
מפני שהייתה אווירה חופשית, לא הייתה אווירה קתולית. והוא היה כל כך נערץ.
דקארט.
דקארט. כשהוא מת בשוודיה, מי שבהולנד בעבר שוודיה, מדינה פרוטסטנטית אחרת, הביא את גבייתו חזרה לפריס, לגבור אותה בכנסיית סן ז'רמן דה פרה, אבל המאמינים פה כל כך עשו לגעת בגבייה הזאת, כי לא נשאר ממנה כשהוא בא לקבורה.
אבל מה באמת היה בהולנד שמשך אליה את האנשים הגדולים ביותר, כמו דקארט למשל? רק העניין של החופש המחשבתי והפרוטסטנטיות, או ש...
זה לא עניין קטן.
כן.
בת התקופה, היום אצלנו, כאילו החופש הזה קיים בארצות אחרות גם כן, זה לא פרי כל כך יקר, אבל אז זה היה משהו מיוחד, וקשה לנו לתאר כיצד החופש הזה משך ולהיף ודרבן אנשים באותה תקופה.
אנחנו קצת הפלגנו בדיבורים ובמחשבה על שפינוזה ועל דקארט, אבל למעשה התחלנו את השיחה הזו במאבק של הולנד מול ספרד.
כן.
אז בוא תזכיר לנו מה בדיוק היה שם.
זה המרד עממי, אשר להיב לא רק את ההמונים, אלא גם את האצילים. וכאן יש פרשה מאוד מעניינת. קודם כל המושלת בהולנד, למעשה הולנד ובלגיה היו יחד, והמושלת ישבה... בבריסל.
הייתה מושלת אישה.
אישה מפני שהייתה אחת מהמזרה של קהל החמישי. כן. קהל החמישי היה ממלא תפקידי הממלכה על ידי ממזרים וממזרות שלו. הכל נשאר במשפחה.
אבל פיליפ השני היה בנו החוקי.
החוקי, כן. אחרי זה יכול למלוך.
בוודאי.
כן.
טוב, אבל מושל זה לא תפקיד שיש לזלזל בו.
כן, וכאן קורה משהו נוסף.
עם המושלת?
עם המושלת, כן.
כן.
היא חייבת להזמין את האצילים של ממלכתה, שהם יותר ויותר בקרניים.
כלומר, הם ביקורתיים כלפיה.
כלפיה, כלפי אביה.
קארל, החמישי.
קארל, כן. והם רוצים למעשה עצמאות.
מעניינת אותי הדרישה הזו לעצמאות. אנחנו נמצאים עכשיו במאה ה-16?
16,
ראשית המאה ה-16.
כן.
בדרך כלל, הדיבורים הלאומיות, גם במחקר ההיסטורי וגם במחקר הסוציולוגי, מתחילים הרבה יותר מאוחר. והתפיסה היא שרק המדינה המודרנית היא זו שאפשרה שאיפות לאומיות, מחשבות לאומיות, אבל הנה כאן אנחנו רואים דוגמה של דרישה לאומיות, ללאומיות כבר במאה ה-16.
זה חבודה של הולנד. היא הייתה חלוצה. בהתפתחות, אבל כן היא כל כך מעניינת.
אז הם רוצים עצמאות?
הם לא רוצים עצמאות, הם רוצים סובלנות. ולאחר הזאת, היות ואינו קיבלו את הסובלנות, הם עברו לדרישה לעצמאות.
כלומר, לא נותנים לך קצת, תבקש הרבה. טקטיקה מעניינת.
מוצלחת.
אבל קודם עוד תסביר, מה זה אומר סובלנות? כלומר, מה, קרל החמישי הטיל עליהם חוקים שהם...
קרל החמישי עד הסוף אפשר גם לקלוויניסטים להתפלל ולקיים, אבל הוא לא כל כך אהב אותם.
אז סובלנות זה סובלנות דתית?
בוודאי. זה סוג הראשון של סובלנות.
כן.
וזה גם הסוג הקשה ביותר, שאתה חייב להתפייס עם אדם שאתה בטוח שהולך לגיהינום.
ואתה מזכיר עכשיו את הקלוויניזם, אנחנו עוד נעסוק בתנועה הזו בהמשך, אבל בוא נשאר עכשיו באמת במאבק ההולנדי לעצמאות. אז הם מגיעים אל המושלת ואומרים, אנחנו דורשים עצמאות?
לא. אנחנו דורשים סובלנות.
כן.
וכאשר המשלחת של הצילים הללו יוצאת מן האולם, היועץ של המושלת אומר לה, הוד מלאתך, את לא תהיה תחת השפעתם של הקפצנים האלה. הקפצנים, והוא אמר זה בצרפתית. קפצנים בצרפתית זה ג. והצילים שבאו לארמון שמעו את המילה.
כן.
והם הכריזו לעצמם כקפצנים.
כך הם קראו לעצמם בגאווה.
בעולם גזים. והם עשו משתה גדול, והם התלבשו כקפצנים.
מה אתה אומר?
כן. וזה הפך למעשה הסמל של הולנד.
כבר כבשו את ליבי. מי שמתגאה באותו קבצן, אני חושבת שזה משהו שיש להתהדר בו.
והופיעו קבוצות של לוחמים של מחתרת, פרטיזנים, שאני אקראים גזים של היבשה. אבל הם גם עלו על אוניות, והצילו לתקוף את העמדות הספרדיות, על הפוך הולנדי, שקראו להם גזים של הים.
אז בשלב הזה זה כבר לא מאבק דיפלומטי, פוליטי, אלא מאבק צבאי ממש.
וכאן יש פרשה אחת שכל כך יפה, שאי אפשר לא להזכיר אותה.
אז בוא נזכיר אותה.
ישנה עיר אחת שם בגבול בלגיה-הולנד, שקראת בריל. אבל בריל זה גם משקפיים. והגזים של הים הפליגו והגיעו לבריל. והם היו כ-50 על העונייה הזאת. והמזון חסר להם.
כן.
אז הם חייבים לרדת כדי לקנות מזון. ואז ראש העיר של בריל שאל אותם, מי אתם? ושליח אמר להם, אנחנו 5,000. וכשהוא שמע את זה, הוא ברח מן העיר. ואז הם השתלטו לעיר.
פשוט על ידי כוח התעמולה או ההפחדה.
כן, ההפחדה. והיות ואני אמרתי לך ששם העיר בריל זה גם משקפיים.
כן.
למחרת היו הפגנות בבריסל, כאשר צעירים היו באים עם משקפי מקרטון או מנייר, כדי ללעוג להחיל המצב הספרדי.
אז הם פשוט השתלטו על העיר?
על בריל, כן.
על בריל.
ולמעשה בריל הייתה העיר ראשונה בהולנד העצמאית.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'est écoutez le tenir le plat pays qui est le mien avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest écoutez le vouloir le plat pays qui est le mien
ואיך הם ממשיכים את המאבק הזה?
קודם כל, מה שמעניין מאוד זה שכל הפרוטסטנטים מן הערים הגדולות של בלגיה אפילו, בלגיה והולנד
שכנות,
ביחד,
כן.
בורחים להולנד. וזה מסביר את הפריחה העצומה, המסחרית העצומה של הולנד. הם קיבלו כישרונות, הם קיבלו בעלי מקצוע, הם קיבלו מורים, הם קיבלו רופאים. הם הפכו למדינה האינטלקטואלית המדעית ביותר בעולם.
זה מעניין, כי זה בדיוק התהליך ההפוך עם מה שהתרחש בספרד.
בדיוק.
בספרד יוצאות כל האליטות הרוחניות, האינטלקטואליות, ומשאירות את המדינה הזו למעשה ללא הנהגה אינטלקטואלית.
אבל מי היה ספינוזה? הוא היה פורטוגלי. פורטוגל וספרד היו בתוך ה-CIA.
כן. אז ממש הולנד היא כמו תמונת ראי של, של בדיוק, ספרד בהקשר הזה.
הוא יהיה הפוך, כלומר.
בדיוק.
כן. הנגטיב. זה מעשה הפוזיטיב. וכולם הסתכלו עליה, כל האנשים האלה שהבינו את הרוחות החדשים, הסתכלו עליה בהרצה.
על הולנד.
על הולנד. והמאבק של הולנד הוא גם כן מאוד מעניין. הנסיך מנסאו,
מי זה?
ויליאם השתקן. הפך ראש המרד של
ההולנדים.
ההולנדים, כן.
אבל זה, לא סתם שאלתי מי זה. מאיפה פתאום זה, מגיע לנו נסיך חדש?
הוא שליט מקומי, בכפר הזה, במחוז הזה. אבל הוא הופך יותר ויותר פופולרי. הוא אדם מאוד רציני. השם שלו הוא שתקן בעברית. בלטינית קראו לו את הקיטורנוס, כתירנוס, זה נקרא המדבר מעט. כלומר, המדבר מעט זה יותר טוב מלא שתקן.
כן, יותר טוב.
אתה יכול להביא כמה מילים ולהביא את עמדתך.
בסדר, אנחנו כבר מכירים גם אנשים כבדי פה שהנהיגו אומות שלמות, גם בהיסטוריה שלנו.
משה למעשה.
למשל, כן. למשל. אז זה שהוא שתקן, אנחנו לא נזקוף את זה לחובתו. איך היו המעשים שלו, זה מה שמעניין.
הלנדים יראו בוויליאם השתקן, וילם, כבדו להם מין משה כזה. ומעריצים אותו עד היום. דרך אגב, הוא המייסד של בית המלוכה ההולנדי העכשווי. כן, וזה מאוד מעניין, מנהיג של רפובליקה, הפך לאב קדמון של בית מלוכה.
אז איך הוא מצליח להוביל את הולנד לעצמאות מוחלטת?
היה מרד. המרד הזה היה כללי. גם העיקרים, מה שפרט אחד שמשך מאוד ליבי, היה שהבנים הצעירים, שיחקו כדורגל בקתדרלות, כדי לפגוע בקתולים, כדי להדגיש את השאיפה לעצמאות של הולנד. והם הצליחו להשיג הישגים גדולים מאוד, ואז הקתולים חשבו שזה יהיה הסוף, חייבים לשים קץ לזה. ואותה תקופה, הישועים שהיו נגד מקיאוולי, אבל הוא בעצמה מקיאווליסטים גדולים מאוד,
כן.
החליטו שיש לחסל אותו.
את וילם או וויליאם, תלוי איך אתה רוצה לקרוא לו?
השתקן, כן.
את השתקן, בוא נקרא לו השתקן.
אבל אני אמרתי שהוא...
כן, מדבר מעט.
מדבר מעט.
בסדר.
בעניין, כשהוא דיבר.
אז הם מצליחים? לא.
נמצא אדם אחד בשם בלטזר ג'רר, שתמורת סכום כסף גדול מאוד, ותוארי אצולה, מחליט לרצוח אותו.
איך הוא עושה את זה?
הוא עושה את זה בצורה מודרנית, מפני שבכל ההיסטוריה הקודמת, הרציחות היו מבוצעים בפיגיון.
או בהרעלה.
כן, אבל למשל, הרציחות האלימות
כן.
היו בפיגיון, למשל, יולוס קיסר.
כמובן.
כן. אבל כאן באה טכניקה מודרנית. בלטזר ג'רר באה עם אקדח.
אז זו ההתנקשות הראשונה שמבוצעת באקדח?
כן. והולך לביתו של וילם בדלפט, עיר הולנדית נפלאה, ויורה בו.
והורג אותו?
הורג אותו. ואם כי הייתה לו תוכנית מילות, שהוא היה כל כך נרגש, שהוא טעה, ובמקום לברוח, הוא נכנס לתוך בעל המצב.
בלטזר.
כן. שינה כיוון בטעות. וכמובן נאסר, הוא נע, והוא עושה לו הורג גם כן.
אז תוארי האצולה שלו הוא לא קיבל.
לא, בשום אופן לא. כנראה שצאצאים יכולים עוד לזרוש את זה. אין סיכוי שיקבלו. אני רוצה להגיד לך שנוסף לתואר האצולה, הבטיחו לו גם סכומי כסף, כמובן.
טוב, הבטחות, אנחנו יודעים מה עולה בגורלן, בטח כשהאדם שקיבל את ההבטחה מת, קצת קשה לדרוש שתקוים.
אני מתאר לעצמי שכולם עדיין נשבעו לאנשים שמקווים שיקבלו את הפרס.
יכול להיות.
כן, אבל אין סיכויים.
Thank you.
אבל איך הרצח הזה משפיע על גורלו של האב ההולנדי?
הוא מגייס אותו. מאבק נגד הפולש. ואז בא השיתוף הפעולה המוזר הזה, אבל המועיל מאוד, עם אנגליה. אנגליה, מסיבות של אהבה נגזבת של הנרי השמיני, מלך אנגליה, שרצה להתגרש מאשתו הקתולית כדי לעשות אשת קתולית שנייה,
כן.
מחליט לגמור את הקשר של המדת הקתולית ולהפך בעצמו לראש הכנסייה האנגלית.
בעצם הוא המציא מעין דת חדשה, כדי לא שיוכל... מעין, דת חדשה.
הדת האנגליקנית.
כן, כדי כן. שיוכל להתחתן בשנית, להתגרש ולהתחתן.
כן, והוא הצליח להתחתן, אחרי זה הוא הוציא אותה להורג.
כן, הוא איש מקסים ראש... היה, כן.
הוא היה אדם אלים מאוד.
בעל נאמן.
בעל נאמן לשש נשים.
שש נשים?
כן.
נאמן עד להוצאה להורג.
אבל הוא היה מאוד פופולרי, מפני שהאנגלים ראו בו לוחם לעצמאות אנגליה.
כן.
נגד ההתערבות הישלגית של פיליפ השני, המלך שאני הזכרתי אותו.
כן.
אשתו הראשונה הייתה אנגליה.
אוקיי.
מרי הראשונה. והוא גר איתה בלונדון זמן מסוים, אבל היחסים שלו עם האנגלים היו מאוד רעים, ועל כן, כשהוא חזר, כשהיא מתה.
באופן טבעי?
כן, במקרה.
זה קורה לפעמים.
הוא חזר לספרד. אז הוא החליט, באמת, היה גם קיסר גרמניה, כמובן.
כן, כמובן.
לחסל את העצמות האנגלית. על ידי דבר שאני יכול להגיד לך, שזה היה למעשה הרעיון החלוצי לברברוסה של היטלר.
ברור.
כלומר, פלישה אשר תחסל את השלטון העוין וגם דתו של השלטון העוין. הצי הזה, היות והיה מפעל מיוחד במינו, צי שהיה נועד לגבוש מדינה שלמה, הוא יצא מליסבון. כאשר הארכיבישוף בירך את הצי הזה, והשם של הצי, בשם תעמולה, זה היה הצבא הבלתי מאוצח המאושר. פריסיסים הארמדה.
זה בעצם היה הניסיון של הספרדים, לא רק להתמודד עם הולנד, אלא לצאת נגד אנגליה.
וגם נגד הולנד.
כן.
מפני שאנגליה נשמה על ידם שהיא עוזרת, וזה היה נכון. בסתר להולנדים.
בשלב הזה זה כבר לא הנרי השמיני, זו כבר אליזבת שמושלת באנגליה,
כן,
נכון?
כן, קודם כל אליזבת היא ביתו.
אז בעצם הספרדים יוצאים כאן למלחמה שהיא כמובן מלחמה פוליטית, אבל היא בעיקר מלחמת קודש, מלחמה דתית.
גם דתית וגם פוליטית, מפני שהאנגלים היו מפריעים לספרד בעולם כולו. היו כל מיני פלישות קטנות של האנגלים בעמדות ספרדיות, ולא פעם פיראטים אנגלים היו כובשים את הצי של האוצר שמביאה מתכות יקרות מאמריקה.
והתחושה הייתה שאנגליה נמצאת בסכנה אמיתית.
בוודאי. ואז בא הניסיון הכושל הזה לבלוש ולכבוש את אנגליה.
והם מפסידים, הספרדים.
קודם כל, כמה מילים על המפעל הזה פנטסטי. הצי יוצא מליסבון, כדי שפורטוגל הייתה מאוחדת עם ספרד, נכנסת לתעלה האנגלית, כמה לורדים אנגלים ממומנים על ידי אליזבת לשמור לאנגליה, הם לא, הצי האנגלי עומד בפינה, ונותן לצי הפולש הזה,
הספרדי,
להיכנס לתעלה, עד המקום הצר ביותר בין אנגליה לצרפת. שם עמד צבא של 15,000 איש, צבא קתולי, שהיה חייב לעלות על הספינות הללו כדי לבלוש לאנגליה ולכבוש אותה.
כלומר, היו כוחות רגליים שחיכו לספינות הספרדיות בצרפת, באותה נקודת מפגש בין צרפת לאנגליה.
בצרפת זה בלגיה.
כן. והם היו אמורים לעלות על האוניות ולשמש ככוח הפורץ לאנגליה.
כן, ואז האנגלים מצאו פתאום שיטה מוזרה. הם הציתו כמה אוניות וזרם המים שלח את האוניות הבוערות הללו אל הצי הספרדי הגדול, האינבינציבל לארמדה.
הם למעשה שולחים ספינות אש.
בדיוק.
אל הצי וגורמים להרס עצום.
לא להרס, לפיזור.
פיזור.
ועכשיו הצי הזה הספרדי שהיה חייב לבוש את אנגליה, נאלץ לברוח מן המקום הזה.
אבל חלק מספינותיו גם נהרסות.
כן, אבל העיקר שהם הוקפים את אנגליה, את סקוטלנד, יורדים חזרה וחוזרים מנוסחים לספרד. ופיליפ השני מקבל אותם באומרו, שלחתי אתכם להילחם בני אדם, לא נגד כוחות הטבע ולוחות השמיים.
אבל הם חוזרים והפסידו לאנגלים. אנחנו התחלנו בכל הסיפור הזה דרך הולנד. הולנד עם וילם השתקן או הדברן מעט.
כן, אבל הוא נרצח.
הוא נרצח. זו בעצם מלחמת 80 השנה של ההולנדים בספרדים.
בדיוק.
והמלחמה הזו מסתיימת עם הקרב הגדול מול אנגליה.
כן, אבל הקרבות עוד יימשכו. אבל הולנד מתפתחת יותר ויותר והופכת למדינה יוצאת מן הכלל.
אבל איך הניצחון האנגלי על הספרדים מביא לעצמאות הולנד?
הספרדים מאבדים את כל העמדות שלהם בעולם החדש לטובת ההולנדים. ההולנדים מגלים שהכוח הכלכלי שלהם יותר גדול מן הכוח האנגלי בשלב זה. הרי זה ישתנה.
בזכות המסחר והקולוניאליזם מעבר לים?
כן, אבל הם מקימים שתי חברות מסחריות.
שהזכרנו קודם.
כן, חברת הודו המערבית וחברת הודו המזרחית.
כן.
והם פועלים לא רק בהודו, אלא הם למעשה משתלטים על חלק של העולם. על יאווה, על סומטרה, על בורנאו. והם מקימים אימפריה, שזה היום אינדונזיה. ואז הייתה אימפריה הולנדית.
הם מגיעים כמובן גם לדרום אפריקה.
אחרי זה דרום אפריקה. ומה שלא כל כך ידוע, הם אפילו משתלטים על חלק של ברזיל.
ברזיל, ההולנדי.
כן, שברזיל הייתה המושבה הפורטוגלית, כן. כמעט ספרדית. וזה למעשה ההצלחה המפתיעה ביותר, שמלהיבה ביותר את כל הפרוטסטנטים. למעשה זאת ההוכחה שהקתולים נכשלו במאמצם להחניק את הדת החדשה.
אז אתה מדבר עכשיו על הפרוטסטנטים מול הקתולים, אבל הזכרנו קודם במהלך התוכנית זרם דתי אחר שיש לתת עליו את הדת, וזה הקלוויניזם.
הקלוויניזם זה זרם פרוטסטנטי.
בתוך הפרוטסטנטי, בוודאי.
קיצוני יותר, אם כי המייסד, ז'אן קלווין, איננו הולנדי, אלא צרפתי.
אבל זה מאוד מתחזק בהולנד.
כן, ואל תשכחי שזו דת מאוד מאוד מתאימה למסחר. מפני שהיא טוענת שיש פרדסטינציה. כלומר, אלוהים קבע את גורלו של כל אדם לפני לידתו. איך אפשר לדעת מהי גורל האדם?
כן.
ידי יחסו של אלוהים אליו. אם למעשה אדם מוצלח, הוא מרוויח כסף, הוא מתעשר, סימן שאלוהים אוהב אותו.
זה למעשה חלק מאתוס העבודה הפרוטסטנטי כולו, לא רק הקלוויניסטי.
כן, זה מה
שאדם... הצלחה שלך החומרית בעולם היא מדד ליחסו של האל אליך.
כן.
ואז נולד אתוס העבודה, שאומר, אם אתה רוצה להיות פרוטסטנטי טוב, איש מאמין טוב, תעבוד.
קלוויניסט טוב.
קלוויניסט טוב, תרוויח. תרוויח כסף.
והתוצאה היא מוצלחת ביותר.
שזה אגב, בעיני חלק מהפרשנים, ערש לידתו של הקפיטליזם.
כן.
בתמיכה דתית.
זה מה שהלהיב את חברת הודו המערבית.
כן.
והמזרחית, אשר למעשה ההשקעות של החברה הזאת, היו מביאות כ-400 אחוזים.
400 אחוזים?
כן, שזה משהו.
זה רווח מרשים.
עוד איך. הם הביאו תבלינים. ויש להבין שבאותה תקופה, התבלינים שינו לחלוטין את טעם האוכל.
כן.
והדרישה לתבלינים הייתה בלתי מופסקת. אתה יכולת להתעשר על ידי מכירת התבלינים והבאתם לאירופה. הם הביאו קפה, הם הביאו תה, ומשנה זאת הם הגיעו לקפיצה גדולה, הם הקפיצו את התרבות האירופאית, מפני שאתה לא יכול לדון בעניינים אינטלקטואליים, אתה שטוי, אבל במקום היין והבירה, והקפה והתה, אתה ברוך בידי התבונה.
דיברת קודם על הסובלנות ההולנדית.
כן.
הידועה ברחבי העולם. אבל הקלוויניזם הוא לא זרם סובלני במיוחד.
הוא לא סובלני בענייני דת, אבל הוא מאוד סובלני בענייני מסחר. ואל תשכחי שכאן יש צד אחד לא כל כך יפה בכל הפרשה הזאת. אחד המקורות של העושר הולנדי היה שכר העבדים. וזה המסחר שמכניס את רווחים הגדולים ביותר.
בתוכנית הקודמת, כשדיברנו על ההתפשטות לעבר העולם החדש ועל ניצול העבדים, הזכרת שהיו גם קולות אופוזיציה. אז דיברנו דווקא על ספרד.
כן.
היו קולות אופוזיציה הולנדים נגד השימוש בעבדים, נגד הסחר בבני אדם?
לא כל כך. מפני שהרווח היה כל כך גדול שהוא השתיק את הקולות הללו. ואז גם בהתפתחות חדשה, לא רק של רווחים כלכליים, אלא של השתלטות טריטוריאלית. אני הזכרתי שסרי לנקה,
כן.
סיילון באותה תקופה, ואחרי זה בא התפשטות על שטח עצום של אינדונזיה של היום, יאווה, סומטרה וכולי, בורנאו.
אגב, יש אקט רשמי, פורמלי, של הכרזת עצמאות הולנדית בהקשר הזה, או שהמלחמה...
זה מזמן, הולנד מזמן... היא חופשית. ואני רוצה גם להזכיר פרט אחד קטן שלא כל כך ידוע. הולנד הפכה דוגמה בעיני רוסיה.
בעיני רוסיה?
כי ברוסיה הייתה כל כך מפגרת שלא רצה לתת אפילו זרים להתערבב מן האוכלוסייה הרוסית. לכן היו שכונות זרות בתוך רוסיה ששם רק הזרים גרו ורוסים לא היה מותר להתערב. אבל היה נסיך רוסי, שיש לו עתיד גדול, פטר הגדול,
כן.
שהוא בילה הרבה יותר זמן
עם הזרים.
הזרים. הוא התיידד עם שוויצרים, התיידד עם הולנדים, ועד כדי שכך שהדגל של רוסיה היום הוא גרסה של דגל ההולנדי. זה לא יודעים כל כך בעולם. אותם הצבעים, כחול לבן אדום בסדר הפוך.
כחול לבן אדום בכלל, זה, אלה צבעים פופולריים לדגלים, כן. ברחבי העולם, צריך לומר. אבל אתה אומר שזה ממש היה בעקבות הדגל ההולנדי של אז.
אני הוא נסע להולנד כדי ללמוד להיות נגר, אוניות. הקיסר הרוסי בא להיות נגר בהולנד, אז זה הצלחה עצומה של החברה ההולנדית.
אז ההשפעה של החברה ההולנדית למעשה חורגת בהרבה מגבולותיה היחסית צרים של המדינה.
ודאי, זה התמעצמה. ואני הזכרתי שאנטוורפן הייתה העיר הגדולה בעולם.
מי שולט, המלכים או שזו מלוכה קונסטיטוציונית?
זאת רפובליקה.
זאת רפובליקה.
רפובליקה אוליגרכית של עשירים, אשר יכולים להגיע לשלטון על ידי רווחים. מה שחשוב זה הרווח הכספי. כשמגיעים לשלטון, איכשהו קונים גם תוארי אצולה, מפני שזה משהו מוכר באירופה.
כן.
אם אתה שליט, אתה חייב גם להתגאות בתואר אצולה.
אחד מהחבר'ה, צריך להיות.
אבל אין להם אחוזות כאלה, שהעיקרים עובדים.
כלומר, אין פאודליזם בהולנד?
אין פאודליזם, יש מסחריות בהולנד. מרקנטיליזם. והוא מאוד מוצלח. והחברה השליטה הזאת מפתחת טעמים ונטיות לגמרי חדשות באירופה. למשל, הם מתחילים לגדל פרחים, והם מקבלים מין קנאות לטוליפנים.
צבעונים.
והם מתחילים להתגאות בגידול הצבעונים, עד כדי כך שהם מתחילים לקנות את הצבעונים המיוחדים הללו במחירי זהב. הם משלמים מטבעות זהב תמורת פרח יפה. זה מראה את השפע העצום הזה, את הניסיון לשלוט על כספים, ליהנות, אבל גם מתפתחת בהולנד אומנות גדולה מאוד. אומנות שהיא לא דומה לאומנות הקתולית. אין קדושים, אין ניצחונות, זו אומנות שמתארת את החיים בהולנד, והנסיך של הנטייה הזאת זה רמברנד.
כן.
שהוא עד היום שומרים על ביתו באמסטרדם כמוזיאון.
אז אם אנחנו מנסים לסכם, אתה יודע, התחלנו בסובלנות המחשבתית בדקארט ובשפינוזה, ואמרנו שהם מצאו בהולנד ממש מקום מפלט. מצד שני, אנחנו מדברים עכשיו על רמברנד שמוביל את האומנות האירופית כולה לשיאים חדשים ולזרמים חדשים. אז יש לנו כאן מקום שלא רק מבחינת המסחר, שעליו דיברנו גם קודם לכן, אלא גם מבחינת העשייה הרוחנית, היצירתית, הוא מוביל.
כן, גם מבחינה משפטית, מפני שאדם בשם רוטר מפרסם ספר על חופש המסחר. על כן, זה הדגל ההולנדי, זה הופך לדגל חופש המסחר. הקפיטליזם. זאת המדינה הקפיטליסטית המושלמת הראשונה, ואנגליה תלמד ממנה.
שעה היסטורית. ניצחון הרוח. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על מאבקה של הולנד לעצמאות ולסגסוג. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, ולדימיר נאומקין, דני אור, עידו פוזננסקי ודור אבידן. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים הינש, ברונס, פריי, סווילינג, גיללמוס וקפירולה, וכן יוהן סבסטיאן בח. כמו כן הושמעו קטעי מוסיקה מבתי כנסת באמסטרדם, שירים את ז'אק ברל ושירי עם הולנדי.